שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. בשבוע שעבר דיברנו על המתרחש בתקופה הזו בעולם הישיבות, כשמצד אחד רואים בעולם הישיבות לחוזרים בתשובה שישנה נהירה של רבים דווקא בתקופת הקורונה לאחר החשבון נפש שערכו עם עצמם, בחורים התחזקו, הישיבות מתמלאות, ולעומת זאת בעולם הישיבות הכללי רואים למרבה הצער מספר לא מבוטל של בחורים שלא חזרו לישיבה. הקורונה גרמה לסוג של דעיכה, ועמדנו על היסוד הגדול שהדבר צריך לעורר את כולנו לחשבון נפש, לא רק בתקופה הזו של הקורונה, אלא בכלל כל החינוך שמחנכים את ילדי ישראל, את צעירי ישראל, עד כמה אנחנו באמת משתדלים שהדברים יהיו מושרשים בלב ולא רק בחיצוניות. המשלנו את הדבר לעץ שיש בו הרבה עלים, כל העלים נראים אותו דבר על העץ, אבל יש שמחוברים היטב ויש שרק נמצאים שם. וברגע שרוח שערה נושבת, אז רואים מי היה מחובר ומי היה רק עומד ללא חיבור. אלה נתלשים, נושרים, נופלים כלפי מטה, וזה בעצם המבחן של וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב שרואים בימים האלה. בעקבות הדברים שדיברנו הגיעו תגובות. ישנו אברך יקר מבני ברק בשם הרב ישראל גבאי, שגם לקח את הדברים והעלה אותם על הכתב כדי להפיץ אותם כעלונים. לא נחזור על הדברים שדיברנו אז, אבל חשוב באמת לתת את הדעת כשאנחנו רואים בדור שלנו שממש הכשר דרה מבחינה מספרית. יש כמות נפלאה בעולם הישיבות שהולך ומסגזג, הולך ופורח. תלמידי חכמים ברמות מדהימות ונפלאות. יש שבקיאים בשס ובפוסקים, במבחנים הגדולים השנתיים, ואחת לשבע שנים רואים את התוצאות ואת הפירות הברוכים. ישנם מעיינים באופן נפלא, ישנם פוסקי הלכה, שבמשך דורות רבים לא היה כל כך יישוב הדעת לשבת ולעסוק בתורה כמו בדור הזה כאן בארץ ישראל. אז הכמות באמת נפלאה, יש גם איכויות, אבל צריך לראות בתוך הכמות הזו כמה בחורים שיכלו להיבנות, יכלו להתעלות, יכלו להגיע לאיכויות נפלאות, ולמרבה הצער אנחנו מפסידים אותם, מאבדים אותם, רק בגלל הכמות, כשלא מגיעים מספיק לליבם. לפני שנים שמעתי פעם מהצדיק המקובל הרב דוד בצרי, שסיפר שכשהוא היה ילד וביקש להיכנס לישיבת פורת יוסף, הרב של השיעור היה הרב יוסף עדס, וכשאמרו לו שיגדילו לו את מספר התלמידים בכיתה כי יש עוד נרשמים, הוא שאל איך אני אוכל להגיע לכל אחד. עד היום כל בחור ובחור שישבתי בניתי אותו, רוממתי אותו, אבל אם תהיה לי קבוצה גדולה של בחורים בשיעור שלי, איך אני אוכל לבנות כל אחד ואחד? אבל בסוף הוא הסכים, כי לא שייך להשאיר בחורים מחוץ לישיבה. כשהרב הזכיר את המספרים, ממש הופתענו. למיטב זיכרוני הוא אמר שהרב יוסף עדס היה רגיל למסור שיעור לשבעה בחורים, וביקשו להגדיל את המספר ל-12 בחורים. וכבר הוא תמה, איך אפשר לבנות בחורים בצורה כזו? אנחנו לא בתקופה שאפשר לדבר על 12 בחורים, בדרך כלל כל שיעור יש הרבה יותר, גם בשולחן ערוך כתוב, יש מספרים יותר גדולים, 25 תלמידים בשיעור שמלמד מלמד, שם מדובר אמנם על ילדים יותר צעירים, לא כל כך על נערים ובחורים, אבל על כל פנים ניקח לעצמנו את ההתבוננות, את המבט של גדולי ישראל, מה פירוש לבנות בחור. אז נכון שהרם בישיבה הוא לא יכול לקחת רק שבעה בחורים ולהתמקד בהם, יש ברוך השם כאמור ריבוי מספרי של לומדי תורה, אבל אנחנו ההורים, כמה חשוב שנטפח כל ילד וילד, לא רק נרשום אותו לישיבה, נשלח אותו לישיבה, אלא נטפח אותו, כל הורה והורה כמיטב יכולתו, לפי המסוגלות, הרוממות, היכולת להעביר את המסר לבן תורה שאתה יהלום שבכתר, אתה פאר המשפחה, אתה ואחיך ועוד אח שכולכם יושבים ועוסקים בתורה, אתם עומדים בראש הפירמידה האנושית. וכך גם בישיבה עצמה, כשמדברים על רוממות של בן תורה, לדבר על מה אתה עושה, מה אתה פועל, כמה התורה מעניקה לך, כמה היא מעניקה לעולם. הגמרא אומרת שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אי אפשר לדבר עם נער צעיר, עם ילד, על שלמות של לימוד תורה לשמה, הוא לא שם. אבל להתחיל לדבר איתו על כמה התורה תורמת לו, כמה התורה תורמת לעולם כולו. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, כמה היא מחכימת פתי, כמה היא מעניקה לאדם הדרכה בכל תחומי החיים. אין עוד חוכמה בעולם שיש בה את כל החוכמות כמו התורה הקדושה. אדם שילך וילמד כל תחום, זה לומד פיזיקה, והוא לומד מתמטיקה, וזה לומד בוטניקה, וזה לומד רפואה. כל אחד ואחד מתמחה בתחום שהוא עוסק. אין לו שייכות לתחומים האחרים. אבל התורה שלנו יש בה את כל החוכמות. אתה רוצה להיות חכם בכל החוכמות? תשקיע בתורה. תתגדל בתורה. אדם שלומד להיות עורך דין, למשל, אז הוא לומד משפטים. זה מה שהוא יודע. בן תורה, כשמסיים סדר נזיקין, הוא נעשה בקי במשפטים, דיני ממונות, אבל הוא לא עוצר כאן. הוא כעת עובר ללמוד מסכת שבת, ומסכת חולין, והלכות, ומוסר, והנהגה, לומד פסיכולוגיה, לומד שלום בית, לומד עיצוב האישיות. במסכת חולין, כמה ידיעות יש שם באנטומיה, באיברים פנימיים של גוף האדם. סיפר לי לאחרונה יהודי שעובד במשרה מאוד בכירה, גם משכיל מאוד, אבל הוא מומחה בתחום שהוא מתעסק בו. והיה אצל רב חיים קניאבסקי לצורך ברכה לאיזה עניין, אז הוא היה חילוני, מסורתי, והרב אמר לו שילמד מסכת חולין. והוא התחיל ללמוד מסכת חולין. בתחילה רק כי הרב אמר. לאט לאט הוא התפעל מהלימוד, אהב את הלימוד, מתוך כך הגיע לתשובה שלמה, שינה את כל אורחות חייו. והפלא הגדול, הוא אומר, שכשאביו בבית החולים עבר צילומים וטיפולים, ודיברו איתו עם הבן על הריאות והראו לו את הצילום, הוא אומר שלפני כן הוא לא היה מבין כלום. אבל אחרי שהוא למד, הוא מדבר עם הרופא, כאן הסימפונות וכאן הריאה הזו וכאן, הוא אומר, פתאום ראיתי שאני מבין על מה מדברים איתי. ומאיפה זה יצא? לא מהלימוד. כשאדם לומד תורה, מחכים בכל החוכמות, בכל תחומי החיים. וכשבן תורה יושב ועוסק בתורה, הצמצום של ההסתכלות שלו יכול לגרוע מלדעת את ההיקף הגדול של המקום שהוא עתיד להגיע אליו. הוא לומד עכשיו סדר נזיקין, לומד שניים אחוזים בתלית, אז הוא דן בהלכות האלה, הוא עלול להרגיש סוג של צמצום, אני עכשיו לומד את זה. אבל כשפוקחים את עיניו, שזה חלק מתוך מכלול של ידיעות שאתה עתיד לדעת ולהיות בקי ותלמיד חכם, וחכם בכל החוכמות שבעולם, וגם, שזה הכי חשוב, אתה זוכה לקיים את כל העולם. לא רק שאתה בעצמך נעשה חכם ומבין עניין ומקבל הדרכה בכל תחומי החיים, אתה גם מקיים את העולם. על הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה, שהיא תהיה יום ולילה, כל חוקי הבריאה מתבטלים. יש חוקי טבע שמפעילים את העולם. אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, תדע שהדברים כפשוטה ממש. שאם העולם יהיה רגע אחד בלי תורה, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. ולא לחינם העולם כדורי, אומר רבן איש חי, כדי שכשאנחנו הולכים לישון, בצד השני יקומו ויעסקו בתורה. וכשהם הולכים לישון, אנחנו נקום ונעסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא תכנן והכין את כל הבריאה באופן שיהיה לימוד תורה כל רגע ורגע, כי זה מה שמקיים את העולם. אז יכול להיות שלנער צעיר זה נשמע מוזר, כי הוא רגיל לראות שהחומר קיים מצד עצמו בצורה עצמאית, מה זה קשור אם אני לומד או לא לומד? אבל כלל בידינו שכל דבר אמוני, רוחני, תורני, שהאדם עלול להרגיש בו רפיון ותמיהה, סידר הקדוש ברוך הוא מענה בעולם הטבע, כדי שהאדם יוכל לקחת משל ודוגמה ליישב את הדעת של עצמו. כך בתחיית המתים, שהזרע שנרכב יוצא ממנו גבעול, ובראשו הרבה גרעינים כאלה, בא ללמד את האדם בקל וחומר על תחיית המתים. וכך גם לגבי לימוד תורה. אדם שטמע, באמת בלי תורה חוזר כל העולם לתוהו ובוהו? האם באמת אני מקיים את העולם בלימוד התורה שלי? הרי אני לא רואה כלום, אני רק מדבר. אני לא רואה שמהפה יוצאים כלים שבונים את העולם, שמחזיקים את העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר בעולם הטבע חמצן. שבלי חמצן אין קיום לבעלי חיים. פילים גדולים, בעלי חיים שונים, בני אדם, ללא חמצן, קורסים, נופלים, מתים, הגוף מתפורר, נשאר שלד של עצמות. הרי כמו שהדגים חיים באוקיינוס של מים, ובלי מים אם יצאו משם אין להם קיום, גם בני אדם חיים באוקיינוס. אנחנו מרגישים כאן שיש לנו כל מה שרוצים, אבל לאמיתו של דבר אנחנו חיים בתוך אוקיינוס של אוויר, שזה האטמוספירה שעוטפת את כדור הארץ, וכאן יש חמצן במידה נכונה שבני אדם ובעלי חיים זקוקים. בחלל אין את זה. למה סידר הקדוש ברוך הוא את האדם עם ריאות לקלוט חמצן, בלי זה אין לו קיום? כדי שהאדם שמתפלא, האם באמת בלי תורה אין קיום לעולם? הרי אני לא רואה בדיבור, אני לא רואה שיצא לי משהו מהפה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם לא ראית חמצן. אתה לא רואה אוויר, אבל אתה יודע שבלי זה אין קיום. כל הגוף הזה מתפורר. כך הבריאה כולה צריכה את הלימוד תורה של אותו בן תורה שיושב ועוסק בתורה. כמה זכות יש להורים ששולחים את ילדיהם למוסדות חינוך תורניים שילמדו תורה, שיהיו בישיבות, שיהיו תלמידי חכמים. ברק הרעה דאבו, הילד הוא כמו רגל של אביו. כשילד עוסק בתורה, הרי זכות גדולה להורים שהביאו אותו לעולם. והוא עצמו, אותו בן תורה שיושב ועוסק בתורה, צריך שיבין מה הוא עושה. גם אם הוא לא יבין עד הסוף, אבל תפקידנו כהורים, כמורים, כמחנכים, כמשגיחים, להעביר את הידע הזה, אם זה בבית על שולחן השבת, אם זה בישיבה במהלך השיחות, לשלב את הדברים על הגדולה של הבן תורה. וכך אנחנו יוצרים חיבור בין העלה לבין העץ. גם כשנושבת רוח שערה, העלה הזה לא יתנתק. כי טבעו של האדם שהוא רגיל לראות דברים בחוש. יש למשל קד, הוא לוקח פטיש מנפץ, הוא מרגיש עשיתי משהו, שברתי כאן. הוא לוקח חרס שעשוי מחמר, עדיין בוץ, והוא מעצב אותו לכלי. הוא מרגיש עשיתי משהו, כי הוא רואה תוצאה במציאות. אבל דיבור בלבד, עצם העובדה שאדם חי בעולם הגשמי, התחושה שלו היא שדיבור לבד לא יוצר מציאות. וזה דבר שצריך לשנות אותו, את התפיסה, לתת הבנה לאדם מה המשמעות של הלימוד תורה, של הדיבור שהוא מדבר. אפילו בהיבט הרוחני, טבעו של אדם, אם הוא הלך למשל לקנות אתרוג מהודר לארבעת המינים, אז הוא רץ, התרוצץ, חיפש, שילם כסף, עד שלאחר ימים הוא מצא אתרוג טוב, משובח, כמו שהוא רצה באמת. הוא חוזר מלא סיפוק, מרגיש טוב, מסתכל על האתרוג, הוא מרגיש, יש לי יהלום כאן ביד, איזה עושר, איזו שמחה. כשהוא מברך על האתרוג בחג הסוכות, ארבעת המינים, כולו מלא עושר וסיפוק, כי הוא רואה שהוא עשה משהו. אבל כשהוא מדבר, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו. הוא רק לומד תורה, כך הוא מרגיש. והאמת, חפץ חיים כבר עשה חשבון כמה מצוות דאורייתא אדם יכול לקיים בדקה, שיכול לומר בסביבות 200 מילים, בדקה אחת של לימוד תורה, מקיים 200 מצוות. רק לרוב הגדולה והערך של הדבר, מאידך אנחנו רואים שאין, אני לא רואה תוצאה כעת בשטח, הנטייה הטבעית היא לזלזל. ולכן צריך לשנן ולחזור ולשנן את הגדולה, את המעלה, כמה חשוב ללמוד וללמד את נפש החיים שם של רב חיים וולוז'ין במקומות שמדבר על מה התורה עושה בבריאה, מה התורה עושה לאדם, מה המשמעות של המצוות. להכניס יותר פנימיות, להכניס יותר חיות, כי זה הדבר שברגעים של מבחן יכול לשמר. וכשאדם מרגיש, רגע, אבל על מצווה אני תורח, אני משלם כסף, אז אני אמור באמת להתפעל, אבל אם התורה זה בקלות, אני בסך הכל פותח ספר וקורא, אז מה, זה הערך של המצווה כאן, זה כמו כאן, ותלמוד תורה כנגד כולם, הדברים נשמעים לו מילים, ומתוך כך הוא מרפא יותר. אבל נתאר לעצמנו אדם שרכש חנות גדולה, ענקית, לאחר שבמשך שנים רבות, בכל חודש חסך מהמשכורת שלו והגיע לסכום גדול, ואז רכש את אותה חנות גדולה ויוקרתית כדי להרוויח שם. והנה מבשרים לו שבנו שכונה חדשה, יש שם הרבה חנויות כאלה גדולות וענקיות בדיוק כמו החנות שהוא קנה, אבל היום במבצע הקבלן צריך כסף, אז מוכרים כל חנות במחיר של משכורת של יום אחד שהוא עבד. האם יעלה על הדעת שהוא יאמר לעצמו, איך אלך ואקנה עכשיו כל כך הרבה חנויות במשכורת של יום אחד, כשקניתי חנות אחת בחסכונות שבמשך שנים רבות חסכתי מהמשכורת של ימים על גבי ימים, אז בשביל זה הוא ימנע? שם הרווחת את החנות הנפלאה הזו שיש לך, וזה טוב מאוד. ועכשיו תרוויח את כל מה שעומד בפניך, אתה יכול לקנות המון חנויות כאלה. אז תשקיע. נכון שבקלות אתה יכול להשיג, אבל לא בגלל שבקלות אתה יכול להשיג, ויש דברים אחרים שאתה משיג אותם בעמל ויגיעה, תוותר על מה שאתה יכול להשיג בקלות, הרי התוצאה היא תוצאה נפלאה של חנויות ועושר ונכסים. המשל הזה הוא חיוור ביחס ללימוד תורה כנגד כל המצוות. הצטוונו בתורה עצמה שהיא מזדמנת מצווה לפנינו, אז כמו שכותב הרמב״ם, נפסק בשולחן ערוך, שצריך לעצור את הלימוד ולקיים את אותה מצווה, ואחר כך יחזור ללימודו. אז רצון השם שנעצור לתפילה, לקריאת שמה, למצוות אחרות שנקרות בפנינו, ורצון השם שאדם ישן ויוכל וישתה, אבל תמיד צריך לזכור, המרכז אצלי בחיים זה לימוד תורה. יש סיפור שהגיע פעם תורם לישיבת וולוז'ין, וניגש לראש הישיבה הנציב ושאל אותו, מה סדר היום כאן בישיבה? אמר לו הנציב, אצלנו אוכלים בשעה 10 ואוכלים בשעה 5. הנדיב הסתכל עליו בתדהמה ואמר לו, ומתי לומדים? הרי הוא שאל מה הסדר, היה חשוב לו לדעת מה הלימוד. ענה לו הנציב, כל הזמן לומדים. רק שאלת מה הסדר? אז הסדר הוא שיש הפסקה ב-10 כדי לאכול וב-5 כדי לאכול. מה בעצם המסר שרצה להעביר הנציב מוולוז'י? שהשאיפה הגדולה שבן תורה צריך לשאוף להגיע אליה, ולא רק בן תורה, כל יהודי ויהודי, גם משעמל לפרנסתו, צריך לומר לעצמו, אני לומד 24 שעות ביממה. זה הסדר שלי. אלא מה, צריך להפסיק כדי לישון, אז אני מפסיק כדי לישון, יש לי חלונות. ב-24 שעות של הלימוד תורה יש לי חלונות הכרחיים. יש חלון של שינה, ויש חלון של אכילה, ויש חלון שצריך ללכת לעבודה ולהתפרנס אדם שעובד לפרנסתו, ויש חלון שצריך לעזור בבית ולעשות דברים אחרים ולקיים מצוות, אבל הסך הכל של ה-24 שעות שלי הם תורה. זה הבסיס. וכל השאר רק חלונות במבנה הזה של היום-יום שלי. יש לנו מושג כמה עושר, כמה שמחה, כמה סיפוק מרגיש אדם שחי בצורה כזו? הרי כל רגע הוא מנצל ללימוד, כל רגע הוא מנצל להחכים בתורה. וכשמדובר בנער צעיר שמבין ומפנים את הגדולה שלו כבן תורה, יודע מה המשמעות של כל מעשה שהוא עושה, של כל לימוד תורה שהוא לומד, ולהיכן הוא יכול להגיע על ידי עמל תורה, הרי הוא נעשה מחובר לעץ. הוא לא עלה שרק נמצא על העץ, וכשרוח נושבת, הוא נופל. אלא הוא מחובר לעץ, יונק מהעץ, וגם כשרוח שערה נושבת, כמו בתקופת הקוראן או בתקופות אחרות, הוא עדיין נשאר מחובר לאותו עץ, וממשיך לגדול ולהתפתח. דבר נוסף שיש לנו לחזק גם את עצמנו, גם את ילדינו, תלמידינו שיושבים ועוסקים בתורה, זו עוד פעולה נפלאה שהתורה פועלת בנפש האדם עצמו, לא רק מההיבט של קיום הבריאה, אלא גם באדם עצמו, בשני מסלולים שנובעים משורש אחד. אין אדם שהוא נקי לחלוטין מעוונות. כל אדם לפי דרגתו, אם בדקויות או בדברים יותר חמורים, אבל כבר נאמר כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה אותו ולא יחטא. ויש עוונות שכדי להיטהר מהם, אדם צריך לעבור מסלולים לא פשוטים, מסלולים קשים. יש דברים שהמקובלים כתבו סיגופים וצומות, אבל הגמרא במנחות קוף יוד, גמרא מפורסמת, אומרת על הפסוק, זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. והגמרא מסבירה שלכן כתוב לעולה, למנחה, במקום שיהיה כתוב עולה, מנחה, חטאת, הלה שבהתחלה מלשון לא. אם אתה עוסק בתורה, זאת התורה, לא צריך עולה, מנחה, חטאת, אשם. העוונות מתכפרות, האדם מתאהר ומתנקה, גם בלי עבודת הקורבנות כשבית המקדש היה קיים. והשאלה היא למה? מה יש בתורה שיש בה כפרת עוונות? שאלה נוספת, שגם היא מתחברת לאותו עניין, הגמרא בכתובות קוף יוד א', עמוד ב', על הפסוק, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. מגיע הזמן של תחיית המתים, הנה אדם דתי, שמר תורה ומצוות, אבל עשה מה שראה אצל הוריו. לא השתתף בשיעורי תורה, לא למד תורה. מגיע הזמן של תחיית המתים, בלי אור של תורה שמחיה אותו, הוא נשאר. גם כאן שאלה גדולה, מה יש בתורה, יותר מכל המצוות, שבזכותה האדם קם לתחיית המתים? אבל כל זה מתחבר לדברים שכתב הרמח"ל בספר דרך השם, בהקדמה לשו"ת נזר כהן, גם בחלק א', גם חלק ב', הבאנו את הדברים בהרחבה עם הגמרות האלה, כאן נאמר אותם בקצרה. האור האלוקי הכי גבוה שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, אומר הרמח"ל שאת האור הזה הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך עניין שנברא ממנו יתברך לצורך זה. ואלה המילים של התורה הקדושה. שם הוא כותב שזה מה שהקדוש ברוך הוא חלק מכבודו ועיקרו לברואיו. לרוב חסדו ואהבתו את בני האדם שברא, מחלק מכבודו ועיקרו אל ברואיו, אור רוחני, שפע נשגב, מילים מאוד גבוהות שהרמח"ל כותב שם, שאת ההערה הזאת הקדוש ברוך הוא הכניס במילים של התורה. ואיך האדם יקבל לתוך עצמו? כמו שאוכל מזון לגוף, כשהוגה בדברי תורה, זה עניין רוחני, נשמה היא רוחנית, היא לא צריכה את המזון הגשמי. מה המזון הרוחני של הנשמה? חיבור לאור האלוקי, זה דרך הלימוד תורה. כשאדם יושב ועוסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו. שם הרמח"ל מסביר, מפני כך אדם שעוסק בתורה, המידות שלו נעשות מתוקנות, ולא כמו אדם שלומד חוכמות אחרות. אבל מתוך כך גם נבין מה יש בתורה שמטהר את האדם מעוונותיו, ושבזכות זה זוכה לתחיית המתים. כשהאור האלוקי נכנס לתוך נשמת האדם, הרי על התורה נאמר, כך הקדוש ברוך הוא מכריז, אלוקו דבריי כאש נאום השם. מה הכוונה אלוקו דבריי כאש? אדם שנוגע בדפים של החומש או הגמרא, הוא מרגיש חום. אלוקו דבריי כאש. האור האלוקי שנמצא בתורה זה כמו אש. אם יש לנו סיר שבלה נבלות וטרפות, בשלו בו דברים האסורים באכילה, אם יש תבנית אם יש שיפודים שצלו בהם דברים האסורים, אם מכניסים את כל אלה לתוך האש, האש שורפת את הבלוע, מלבנת את הדבר, מנקה אותו, מטהרת אותו, וכעת אפשר לבשל בו דברים כשרים. זה כוח של אש. הלוקו דברי כאש, כשהאור האלוקי נכנס לאדם, אדם שעוסק בתורה, והאור הזה נכנס לתוכו, הוא מתלבן, הוא מתנקה, הוא מתאהר מאבונותיו. לכן אומרת הגמרא, זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא צריך עולה, לא צריך מנחה, לא צריך חטאת. כשבית המקדש היה קיים, היה צריך את הקורבנות האלה. מרן הרב עובדיה יוסף בספר טהרת הבית מביא את דברי המקובלים, שאף על פי שצריך סיגופים וטעניות לכפרת אבונות, כמו שבשאר הגלגולים מפרט, אבל אדם שעוסק בתורה הוא לא צריך את זה. הוא לא בא לתת דברי נחמה סתם לאדם, אלא זו המציאות, שאדם מתאהר על ידי התורה. נבין גם כמה התורה תורמת לאדם בתחיית המתים, כשהאור האלוקי נכנס לתוך נשמתו, והנשמה הרי נמצאת בתוך הגוף, הגוף מקבל חומר משמר. חומר משמר שיקים אותו לתחיית המתים, לא חומר משמר גשמי. חומר משמר רוחני, הוא מקבל הבלה דגרמה, את הרוחניות הזאת שנכנסת בתוך העצמות, והיא זו שמאפשרת כשמגיע הזמן שהגוף הזה יקום לתחיית המתים. אבל בלי אור של תורה, כשאדם, נשמה יוצאת מהגוף, הגוף נשאר כמו אבנים, לא נשאר בו את אותה רוחניות גבוהה שמאפשרת לו לקום בתחיית המתים. עד כמה התורה תורמת לאדם, והדברים מגיעים כל כך, יש עוד נקודה מדהימה שהגמרא אומרת שם במסכת כתובות, בקוף י' א', על מה שכתוב, כי טל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. טל אורות, לתורה יש הרי את השפה שלה, אור זה אור של תורה, כנר מצווה ותורה אור, כשכתוב אור הכוונה לתורה. והטל הזה של התורה, טל אורות, זה מה שגורם שארץ רפאים תפיל, אותם מתים יקומו לתחיית המתים. כך הגמרא מסבירה את הפסוק. והגמרא ממשיכה ואומרת על הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, שגם מי שמחזיק בתורה זה חידוש גדול. אותם שהם תומכים בלומדי תורה, גם עבורם יש להם עץ חיים. זה מלמד עד היכן מגיע כוח האור של התורה. וכמו שהגמרא מספרת בבבא מציעא פה, שרבי יהודה הנשיא חלה בעיניו, והוא היה מאוד עדין ורגיש, לא היה מסוגל ששמואל, תלמידו, שהיה רופא גדול, שיכניס לו איזו תרופה לתוך העין. לא היה מוכן גם שימרח לו על העין. מה עשה שמואל? לקח קנה חלול ובתוכו תרופה מאוד חזקה, והניח לו מתחת הכרית כשהוא ישן. והוא התרפא. כי העדים שיצאו משם, ריפאו לו את העין. זו תרופה מאוד חזקה. גם התורה, מרוב העוצמה של האור שבה, היא מועילה לא רק למי שבעצמו עוסק בתורה, לקום לתחיית המתים, אלא אפילו עץ חיים היא למחזיקים בה. מי שמחזיק בתורה, תומך בלומדי תורה, ניגש לכולל שבסמוך לביתו, ואומר לראש כולל, אני רוצה לקחת על עצמי אברך, בוא נעשה הסכם מסחר וזבולון, אני מחזיק אברך. אני מממן בן תורה. אני מסייע ללומדי תורה. יש לו שייכות בתורה, הוא לא יכול אברך, ייקח חצי אברך, אבל יש לו שייכות בתורה. האדם הזה קם לתחיית המתים. ואם כך, במי שמחזיק בתורה, לומד תורה בעצמו על אחת כמה וכמה. בקיצורם של דברים, נגענו בכמה נקודות שיש בהן כדי לרומם את הנפש. אני מקווה שבין המאזינים יש גם בחורי ישיבות שעדיין לא חזרו לישיבה ונבוכים עם עצמם. יש כאלה שבעקבות הקורונה יצאו קצת לעבוד ורואים קצת כסף, מתפעלים. אז אם יש בין המאזינים בחורי ישיבות ששומעים את הדברים והתפתו לא לחזור לישיבה, יקחו את עצמם לידיים. אמנם לאחר הפסקה לא קל לחזור, אבל אפשרי. אם יש אנשים שלא עסקו בתורה כל ימיהם, ובגיל 20-22 עולים לישיבות ונעשים תלמידי חכמים בעולם הישיבות לבעלי תשובה, ודאי שבן תורה שעמל בתורה כל ימיו, יצא להפסקה של איזה כמה חודשים, של חצי שנה, של שנה, יותר אפילו, בידו לחזור שוב לעולם התורה, לחדש כנשר נעוריו, לבוא במרץ, להבין את גודל היוקרה של המעשים הגדולים שהוא עושה בלימוד תורה, ובעזרת השם יזכה להאיר את העולם באור תורתו. וירצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.